שלום לכם צופים יקרים, תודה שאתם מצטרפים אלינו לתוכנית נוספת בסדרת תוכניות הפתרון, שבה אנחנו מבררים את משנתה הכלכלית חברתית של חוכמת הקבלה. איתי באולפן הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
ורונן אביגדור, שלום רונן.
שלום גיא.
הרב, היום אנחנו רוצים לדבר על מה שנקרא דור המילניום, דור ה-Y.
כן.
שמדובר ב...
למה זה נקרא Y?
Y, כי הם שואלים גם למה. לא מוכנים לקבל הכל כ-Y באנגלית.
זה נקרא Y.
כן.
זה לא מילניום.
לא, האות. האות נקרא, מסמנים את זה בדור האות Y, אבל זה גם מגיע מתוך השאלה למה, שלא מוכנים לקבל הכל כמובן מאליו. והדור הזה זה דור עם מאפיינים מאוד ייחודיים ביחס לדורות הקודמים. מדובר על ילידי שנות ה-80 וה... בעיקר שנות ה-80, גם בשנות ה-90, אנשים שהיום הם בטווח הגילאים של 18 עד 36. וזה דור מבחינה, אנחנו ניתן כמה מאפיינים, מאוד אוהבים לקנות בגדים, גאדג'טים, טכנולוגיה, אוהבים לטוס, אוהבים לפרסם שכולם ידעו מה הם עושים. וזה בעצם, לפי סוציולוגים, זה הדור הראשון שגדל עם תפיסה הדוניסטית, של חיים בשביל התענוג. לא פחות לעבוד קשה, ליותר בשביל התענוג. העניין הוא, הדבר המעניין ומטריד מבחינה כלכלית, זה שלא נשאר להם הרבה כסף לחסכונות, או למרביתם אין סיכוי אפילו להגיע לחסכונות כמו הוריהם.
בשביל מה?
בשביל לקיים גם את הדור
שזה
הבא.
שזה טוב לבנקים.
גם לדור הבא, להמשכיות החברה.
בשביל מה? לדור הבא, אני לא מבין.
היום הרי הדור, ניתן קצת נתונים, מדובר על 2 מיליארד איש, 85% מהם גרים במדינות מתפתחות, הם מרבית, מהווים את מרבית שוק העבודה, בתוך 10 שנים יהיו 3/4 משוק העבודה. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על דור, במונחי דור, אנחנו רוצים לראות האם הדור הזה גם יכול לקיים את הדור הבא, שיהיה המשכיות של החברה. והדור הזה...
זאת אומרת לקיים.
לקיים.
לולית ולהיוותר...
שכן, יוכלו לפרנס... זה דור שנשען על ההורים. ההורים מפרנסים את אנחנו ניתן את הנתונים.
זאת אומרת, את עצמו הוא לא יכול לפרנס.
לא, הוא תלוי בהורים. אולי נתחיל מגרף 2 אפילו. אז אפילו יש לנו גם...
זאת אומרת, למרות שהם אוהבים לצרוך, הם לא יכולים לפרנס את עצמם.
בדיוק. אם נוכל לראות...
מאיפה הם מקבלים כסף?
מההורים.
מההורים.
כן.
ההורים מתים, והם נשארים ככה...
בדיוק. יש לנו בשקף מספר 3, נתחיל דווקא איתו, כי העלית את הנושא, שקף מספר 3 מראה את התלות שלהם בהורים. אנחנו יכולים לראות כאן על המסך, דור המילניום כתלוי כלכלית בהורים שיותר מאז ומתמיד. אם אנחנו מסתכלים על ההורים שלו, כ-12% קיבלו הרבה כסף מההורים, הדור הזה פי 3, 36%. כלומר, תלויים בהורים עד גיל 30, או גם בגיל 30, חיים עם ההורים. ונתון מאוד מעניין, או גם מדאיג, שסקר של מכון פיו מצא שאם ההורים שלהם מנמיכים ציפיות, רק 1/3 מההורים אמריקאים, חשבו ב-2012 שהילדים שלהם צריכים להיות עצמאים מבחינה כלכלית בגיל 25, 20 שנה קודם, 80% חשבו שהילדים שלהם צריכים להיות עצמאים עד גיל 22. כלומר, גם ההורים כבר, יש להם איזה ייאוש מלחשוב שהילדים שלהם יוכלו להגיע לעצמאות. איפה המון המון...
רגע, אולי באמת אנחנו בנינו בעצמנו כזאת סביבה, אווירה, חברה, שהם לא יכולים להגיע לעצמאות. אולי ההורים בעצמם אשימים בזה. לא נתנו להם אולי מקצוע, לא שידרנו להם מקומות עבודה, לא עשינו סביבם כזאת חברה, דרישה, שהם יהיו עצמאים, שהתחתנו, שיהיו ילדים, שזה ידחוף אותם ל...
אז זה הדבר המעניין, דווקא מבחינת השכלה זה הדור המשכיל ביותר. זה דור שהוא כבר
כן,
בעל תארים אקדמיים.
השכלה זה לא מקצוע. השכלה זה השכלה. אתה מבין, אני הולך ללמוד, לא יודע, שם... אפילו כלכלה אם אני הולך ללמוד, אבל אז אני לומד פילוסופיה, רפואה, לאו דווקא שאני בזה יעבוד, אני לא יודע. מכל שכן, אני לא יודע, מה זה נקרא שהם משכילים?
משכילים זה בעלי תארים אקדמיים, יש להם דיפלומות.
והם עובדים.
והם עובדים.
כאן אני רואה שאתה כבר מתחיל.
כן, כי אנחנו עכשיו נכנס, כן, כי יש גם, כי אחוז האבטלה בקרב הצעירים הוא מאוד מאוד גבוה.
למה? לא רוצים או אין מקומות?
גם וגם. זהו, יש פה הרבה מורכבות. גם, זה דור יותר, הוא יותר עצלן במרכאות. יותר, הוא כבר לא כמו הוריו שהיה מוכן לעבוד ואיפה שיתנו לי ואני אתקדם, זה כבר דור שיש לו דרישות, הוא בא עם תואר אקדמי, הוא לא מוכן לקבל את המרות של המנהל כל כך מהר, יש לו, זה מבחינת המאפיינים שלו.
כן.
מצד שני, גם מבחינת היצע שוק העבודה, היום הסטודנט הממוצע לתואר ראשון שיוצא עם תואר, מרביתם לא עובדים במקצועות שהם למדו, כי אין, לא תמיד יש. לא תמיד יש עבודה. באירופה, מחציתה מובטלים.
זה מתקבל כהשכלה כללית.
יש להם השכלה, למדו.
גם זה נחשב, כן?
נכון, כן, כן.
בכל זאת, אדם שלוש שנים, כן?
שלוש, ארבע לפעמים, כן.
אפילו ארבע שנים לתואר ראשון.
כן.
נו, אז הוא קצת היה בזה.
כן, כן.
נו. הכנו כמה שאלות בנושא הזה, בסיטואציה שתיארנו. שאלה כללית ראשונה, אנחנו רוצים להבין, אם יש לטבע תוכנית כללית, ואם יש מחבש התפתחות שעובד על כל האנושות, מה החשיבות בכלל של דיון בדור כזה או בדור אחר, או בהבדלים בין דורות? זה לא אותה תוכנית כלפי כולם, למה חשוב להבין את המאפיינים של דור מסוים ולא של דור אחר?
או, יש הבדל בין הדורות עצום, ובתוכנית הטבע לכל דור, לכל זמן, לכל יום, יש תוכנית משלו, בטח. ותלוי היום איך אתה תתקיים בהתאם למה שעשית ואיך שסתפת אתמול בתוכנית של הטבע, אמנם שאתה לא מכיר אותה. אבל זה הכל קשור. אנחנו נמצאים בתוכנית הטבע שלה, אנחנו שם לא סתם ברגים קטנים, אלא אנחנו מייצבים איזה גם כן תשתית למחר. ודאי, זה לא פשוט. אני לא מסתכל על זה, לכן כל כך חשובה המערכת החינוכית שאנחנו צריכים להקים. כי אנשים לא יודעים איך להשתמש בתוכנית הטבע שבה אנחנו קיימים. בעיה היא שאף אחד לא יודע. אף אחד לא מרגיש שאנחנו נמצאים בתוך הזרימה מסוימת. ואתה רוצה או לא רוצה, יש איזשהו נער שאתה יושב שם על הרפסודה, נגיד, וזה לוקח אותך לאיזשהו מקום. ועל זה אנחנו בכלל לא, ואנחנו מתעסקים על הרפסודה הזאת, במה שיש לנו כאן, אבל איפה שאנחנו נמצאים, בנער ובזרימה שלו, ולאן אנחנו הולכים, זה בכלל, זה מחוץ לשדה ראייה שלנו.
ללא קשר לדור, כלומר, יש דור שמתייחס לזה אחרת מדור אחר?
בינתיים לא. אנחנו רואים שהם רוצים להסתדר, וכמה שיותר עם הכלי תקשורת של היום, אז הם עוד יותר סגורים. אז יש להם טיקי, 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 ככה אחד לשני מה שהם עושים, ואתה מבין, בתוך מסך הקטן זה כל העולם שלהם. זה ממש, איך לצאת מזה, אני לא יודע. זה הכל, לכל אחד יש כמה חברים, מה שנקרא חברים, כן? יש להם גם כן חברות כזאת ברשת, וזה החברה שלו, ולא רוצה חוץ מזה לדעת שום דבר.
כן, אנחנו רואים גם...
לכן, לדבר על זה שאנחנו נמצאים, להרים את האדם יותר למעלה, מלראות את ההתפתחות, חברה, אנושות, למעלה מקצת מזמן, בצורה היסטורית, בצורת האנושית. עד כמה שהם מפותחים היום, אבל התפתחות שלהם והשכלה שלהם מאוד מאוד סוגרת אותם דווקא, בתוך איזה צינור קטן. הם לא רוצים, לא רוצים לצאת למעל מזה. גם כן זה צריך לקחת ככוח הגנתי שיש להם. בשביל מה לי לפתוח עיניים? וגם כן תראה איך שכולם, כלי תקשורת והכל, הובי, בוא נפתח כאלה דברים וכאלה דברים, לכו לטייל בעולם, לכו לעשות כל מיני דברים, תוכניות הטלוויזיה וכן הלאה. האינטרנט הוא בכלל בלבל את כולם. תראה, כל אחד סגור שם בתוך המסך שלו, ומסך מנוהל על ידי הכוחות מיוחדים. לכן זה... זו בעיה. אנחנו יוצרים לעצמנו סם המוות וניזונים ממנו וזהו.
השאלה הבאה שלנו באמת זה שאלת הלמה. כי אם לוקחים את אותו דור, את אותו דור המילניום, יש שני הסברים. אחד זה הגורמים הפסיכולוגיים שמשפיעים עליהם. זה שהרצון התפתח כבר, הרצון שלהם יותר גדול מהדור הקודם. ייאוש, הם רוצים סיפוק מיידי, הם לא חושבים על הקדימה. מצד שני, גם המרכיבים החיצוניים, החברתיים כלכליים, הם נולדו לתוך משבר כלכלי, אין להם סיכוי להגיע למצב כמו ההורים שלהם, החלום האמריקאי עם הניידות החברתית מזמן נגמר. אז מה גורם למצב הזה? זה הפנימיות של הבן אדם או שזה החיצוני?
זה ודאי שכמה גורמים יחד, אבל אתם הרי בעלי סטטיסטיקות למיניהם ומחקרים, גם פסיכולוגים, גם פסיכולוגים, זה נמצא דווקא בסמוך לכלכלנים.
כן, כן, לא יש מספרים, לא. אבל המספרים לא אומרים למה, המספרים מייצגים את העובדות, המספרים מייצגים ש-20% מהם הם מתחת לאנשים בתחילת גיל ה-20, ההכנסה שלהם נמוכה עד 20% מההכנסה הממוצעת. כלומר, שההכנסה של 20% מהם נמוכה. זה מספרים, אבל זה לא מסביר למה, זה מסביר את התופעה. אבל שאלת הלמה היא שאלה שעוד אין עליה.
מה זאת אומרת למה?
זאת אומרת
כלכלנים לא יכולים להגיד למה?
כלכלן יגיד לך את העובדה. הוא יגיד לך שהמצב הכלכלי שלהם הוא ב-30% פחות טוב מהמצב הכלכלי של הדור הקודם.
ולמה אתם לא אומרים?
כלכלנים לא, זה כבר סיבה.
לא, למה המצב הכלכלי זה ברור? כי הדירות יותר יקרות, כי יש אבטלה יותר גבוהה, סיבות ברורות, אבל עד עכשיו שמענו ממך כאן בשולחן הזה שהסיבה העיקרית לחוסר סביות הרצון או לחוסר ההתמצאות של הדור הזה, זה כי הרצון שלהם מתפתח בצורה איכותית אחרת, כי הם שואלים שאלות יותר גבוהות. אני ככלכלן אומר לך שאנחנו לא מזהים את זה. אנחנו רואים שהם רוצים להשתלב בשיטה הקיימת, אנחנו רואים שהם צורכים או רוצים לצרוך יותר ויותר.
אפשר לראות שקף מספר 1 מתייחס לזה.
כן, באמת. אפשר להראות שקף מספר 1 שבו אנחנו רואים ש... דווקא הצריכה של בני דור המילניום משנת 2010 עד שנת 2015 גדלה בקצב יותר מהיר מאשר הצריכה של ההורים שלהם, וגם הכלכלנים חוזים שהיא תגדל בצורה אפילו דרמטית. כלומר, תיתן להם עוד משאבים, הם יביאו אותה לצריכה, לא להתפתחות פנימית או אישית. ולכן השאלה היא, מה מעכב את התהליך הזה של ההתפתחות הרצון האיכותי שאתה מדבר
האיכותי.
עליו?
כן. אני לא יודע, אני אגיד לך, אני בעצמי... הייתי מצפה לדור שהוא התפתח בצורה יותר איכותית, והייתה לי תקווה כזאת בשנים הקודמות יותר, וחשבתי שזה כבר אנחנו נמצאים באיזשהו עקומה יפה שאיתה תביא אותנו, תעלה אותנו להתפתחות טובה פנימית, שאנשים התחילו בכל זאת לחקור מהות החיים, מטרת החיים, איך מגיעים למימוש החיים, ולא מזכורת ועיסוק וקבלת כל מיני מילואים כאלו, זמנים שקריים, ואני רואה שזה לא קרה. אני לא רואה, אתה יודע, יש רצוי ויש מצוי.
איך אתה מרגיש עם זה? מה זה מרגיש? לא ברמה אישית, אלא יש לך צער על זה שזה לא מתפתח?
יש לי צער גדול שהדור כאילו נכנס לירידה. הוא כאילו היה באיזו צורה בעלייה, והיו מדברים על זה, ולקראת זה היו איזה נטיות, ושוב נכנס לירידה. אני היום לא מזהה בדור שנמצא, באנשים שאנחנו מגיעים אליהם, שאנחנו רוצים לעורר אותם, בכל זאת להתקדם לרוחניות, להבין מטרת החיים, מטרת האדם, שאפשר להשיג את זה, שאפשר להתעלות, מאותו החיים החומריים הקטנים על פני כדור הארץ הקטן, ולראות אותו מרחוק ובצורה אובייקטיבית, אז להחליט מה אנחנו עושים עם החיים שלנו הקצרים, שישנה זרימת החיים שהיא יותר מזה. אנשים לא רוצים לשמוע, לא מעוניינים, הם יותר מעוניינים לסגור את האוזניים ולהיכנס ככה לאיזה טריפ כזה, כאילו שמקבלים איזה סם המוות וזהו.
זה נשמע כאילו מצד אחד באמת אמרת שהרצון שלהם גדל, ויותר מדור.
כן, אבל הם יודעים איך לסדר אותו ולקטין אותו ולכוון
כאילו
אותו.
כאילו יותר צמצום ממש, כן, על הרצון?
כן, צמצום הרצון. למה? מוסיף דת, מוסיף מקוף. בשביל מה למכות? בשביל מה לבעיות? אני יותר טוב יחשוב על דברים פשוטים, יהיה מרוכז בזה וזהו. תראה איזה תוכניות בטלוויזיה, תוכניות באינטרנט, תראה איפה הרייטינג. לפי זה אתה רואה איפה אנחנו גודלים, אנחנו מתפתחים. אני חושב שזה הפוך, משנה לשנה, זה משהו ש...
אז זה מדרדר מאוד מהר הסיפור. אבל זה כאילו יש את כל התוכניות, את הפרסומות שהדור הזה מקבל, זה גורמים חיצוניים שככה מתווים את זה בכוונה, כדי שיסגרו וכדי שיתעסקו. אבל לא אמורה להיות מתישהו, כי הם כן בייאוש, כלומר, מדובר אנשים, אין להם עתיד כלכלי, משפחה שמתפרקת, הכל לא עובד, כאילו אין חלום לחיים טובים.
יש מריחואנה וזה מספיק. נותנים להם תרופה. נותנים להם. אני לא שומע מכם רק דבר אחד. אתם מזהים שיש חוגים שלא מעוניינים בזה, שלא מרוצים, שלא רוצים להסכים עם המצב הזה, שרוצים לקדם בכל זאת אותם לאיזשהו מצב יותר גבוה, יותר טוב. כולל ההורים שלהם, אני לא מזהה. אני לא מזהה. ההורים שלהם כאילו מסכימים טוב, שילד שלי בן 30 חי בבית, לא רוצה להתחתן בזה, והילדה שלי כן היא לידי איזה תינוק וחיה לבד או יחד איתנו, התגרשה ככה וככה. ההורים מקבלים דברים האלה גם כן תחת השפעה חברתית כדברים שזה נורמלי, שזה ככה, אלו החיים. אני רק לא מבין, מצד הכלכלנים, אתם אומרים שזה מצב לא טוב?
אני אגיד לך למה אומרים שזה מצב לא טוב.
מסוכן אפילו.
מצד הכלכלה?
מאוד מסוכן.
קודם כל, זה אנשים ששוק העבודה חלש, והיכולת הכלכלית שלהם לא טובה, והם תלויים מאוד בהורים שלהם, אז הם צרכנים פחות אגרסיביים אשר היו יכולים להיות, לו מצבם היה יותר טוב.
זאת אומרת, הם קונים פחות?
בלית ברירה, הם היו רוצים לקנות יותר.
וזה מסוכן לכלכלה.
דבר שני, הלכידות החברתית, כלומר, אין להם תודעה, אני אשאל אותך אולי, אם אתה חושב שלהם איזושהי תודעה מעמדית משותפת, או שדווקא המצב שלהם מעודד התנהגות אגואיסטית ונפרדת.
נפרדת, אגואיסטית, אני ראיתי כאלה בארצות הברית, באירופה, במיוחד ישראלים שמתפזרים בכל העולם, לא אכפת להם כלום, העיקר להרגיש את עצמנו טוב באיזשהו מקום וזהו.
יש פה גם עוד משהו, מה מסוכן פה? בעצם יש לך דור שלם שהוא כרגע חי על ההורים שלו.
כן.
ברגע שהוא יהיה...
אבל זה ככה בכל אירופה.
נכון, בכל העולם. עכשיו, מה יהיה לך? יהיה לך עוד כמה שנים מצב שבו אותו הדור שהוא יהיה בצורה כזאת או אחרת, הורים ובעלי משפחות, הוא לא יוכל לדאוג לילדים שלו. הוא לא יוכל לקיים את המה... אתה מתחיל... לא, כלכלית אבל, איפה הביטוח לאומי נשען על זה שאנשים עובדים ומזרימים כספים?
אתה תצטרך בתור כלכלן לסדר להם כל הדברים האלה, אפילו שלא יחסו את זה.
כן, אבל חברתית, נכון, זה מסוכן. יש לך דור של מעמד הביניים שעליו נשענת הכלכלה, יש לך את הדור הזה שמתפורר עוד דור אחד. הם לא יוכלו לרכוש דירה לילדים שלהם ולא יוכלו, אין את זה.
אתה תספק.
אז יש פה, אז בזה זה מצב מסוכן למערכת.
אתה ככלכלני, מדינה, תספק להם הכל מה שצריך.
רק שישבו בשקט ו...
מה תעשה איתם?
על זה בדיוק השאלה שלנו. בוא נדלג...
קודם כל, גם כן, בגלל שהם לא מתחתנים ולא מביאים ילדים, אז יש להם... זאת אומרת, החלושייה היא נמצאת ב...
זה איום רציני מאוד על הקפיטליזם. יש הרבה חוקרים שמדברים על זה שהירידה בקצב הילודה היא מערערת את היסודות של הקפיטליזם, כי הצמיחה הכלכלית בדרך כלל מוזנת גם לידי כוח אדם, כלומר עובדים, וגם סין עכשיו מאפשרת ילד שני בחלק מהמקרים, לא מסיבות של אתיקה או נורמות במוסר, אלא כי הם רוצים עוד עובדים. העולם מזדקן והדמוגרפיה מאיימת על השיטה הכלכלית. זה איום משמעותי.
זה איום משמעותי לכלכלה שלכם, כן. לשיטה שלכם.
כן.
אז בשביל ששיטה הזאת תמשיך לחיות, שיליד עוד ועוד ועוד אנשים, שיהיו עוד כמה מיליארדים בעולם, זה לא יקרה. זה לא יקרה.
למה זה לא יקרה?
כי זה נגד הרצון האגואיסטי של אדם.
לא, לא ברור.
ככה, אני לא רוצה ילדים, אני לא רוצה לטפל בהם. אני רוצה איזשהו ילד אחד, בסדר שיהיה לי שם. גם כן אני לא רוצה לטפל בו. ואתה רואה מה שקורה, איך, בגלל שהכלכלה שלך, השיטה שלך יכולה להתקיים רק בתנאי שהאוכלוסייה היא בפריחה, כן? אז אתה לכן רוצה שהם יגדלו.
כן, כן? זה המניע.
אבל הם לא רוצים, מה אתה תעשה? לא, אני בטוח שתוך דור אחד אנחנו נראה בעולם 3/4 ואחר כך חצי ממה שיש היום. היום יש 7 מיליארד. כן?
כן. אנחנו אומרים, המספר לא סגור.
נגיד, כן, אז תוך 30 שנה יהיה לך במקום 7 מיליארד 5.
כן, האיום הדמוגרפי הוא איום משמעותי.
זה לא איום.
הכלכלה רואה את זה כאיום משמעותי.
אז זה הכלכלה שאתם בניתם, זה דבר מלאכותי.
הוא שומט את הקרקע מתחת לכל.
אתם לקחתם לעצמכם איזשהו מטרות מלאכותיות, שאין בהן שום הצדקה, בגלל שאתם רוצים כל הזמן להתאשר. וכדי להתאשר אתם צריכים יותר ויותר פועלים, כן? אז לכן זה בשבילכם איום. אני לא רואה שזה איום. אני רואה שהכי טוב אם יהיו על פני כדור הארץ, מיליארד אנשים, גם מספיק. בשביל מה שיבה?
עד שזה יגיע לאיזון, זה יהיה כאוס.
איזה איזון?
כך לדוגמה ביטוח לאומי. היום כדי לשלם קצבאות לאנשים, כדי שלביטוח הלאומי יהיה כסף, אתה תלוי באנשים שיעבדו ויזרימו לשם כספים. לא יזרימו, לא יהיה כספים. ברגע שמדלגים על דור, כאילו עד שזה יגיע לאפילו שיווי משקל במיליארד, במיליארד איש, יהיה פה בלגן אטומי.
יהיה כאן הכל בסדר, הם לא ירצו לעבוד, וגם כן לא יקבלו כמו שצריך. הם יקבלו דברים הכרחיים לקיום, ולשם זה הם יעבדו בלבד, והעולם יתאזן יותר, פחות נלכלך את האקולוגיה.
ולפעמים מבחינתך מצב רצוי.
כן, בעיניי זה טוב.
יש לנו אלטרנטיבה למצב הרצוי הזה.
אני אוהב שפחות אנשים. פחות כמות, יותר איכות.
בוא נדלג לרגע על שלב המעבר בין המצב הרצוי לפי חוכמת הקבלה לבין המצב הנוכחי. כי שלב המעבר הוא תמיד בעייתי. נדמיין לרגע שאנחנו כבר חיים במדינה שמצויה בתהליך של תיקון
אני לא רוצה להסתכל על זה דרך העיניים שלך ככלכלן.
ברור.
ולכן יש לנו בעיה לשנינו. אני אוהב, אני אומר ברצינות, שיש במשפחה ילד אחד, ואתה רוצה שיהיו 10. אני מבין אותך, כי אז יש לך שוק, שוק העבודה, שוק הצורכים, כן? אבל אני לא חושב שצריך להיות לזה. אני לא חושב שעתיד העולם תלוי בלקנות ולייצר, ולקנות ולייצר, ולזבל את העולם בכל הזה ולמה שיוצא מזה. אני לא חושב שזה עתיד. למה זה צריך להיות כך?
זה לא רק זה, לא רק זה. יש לך בעצם דור שלם פה שגדל לתוך ייאוש. כלומר, גם פסיכולוגית, זה דור גמור מבחינה.
מצוין, אני חושב שדור, אם הוא דור מיואש, רק הלוואי שהייאוש שלו יבוא מדברים הנכונים. שהם יתייאשו מהכלכלה שאתם בניתם.
אז יש...
כי כלכלה זה הקשר בין בני אדם. שהם ירצו להתקשר ביניהם, לא בקשרים כלכליים, מה שאתם בניתם ביניהם, אלא בקשרים חברתיים.
אז באמת, ייאוש כזה, ייאוש כלכלי יש. זה לא שאין, יש היום בקרב הדור. אבל מאיפה יבוא השכל, שיש פה איזו שיטה אחרת, כאילו, שיכולה להקפיץ אותם למשהו אחר. כי הייאוש...
ממכות, שהם לא יוכלו לחלחל את עצמם.
שכל בא ממכות?
בטח, אלה מאיפה?
לא, אבל ממש הבנה.
הבנה ממכות, מזה שאין מה לאכול, וצריכים להסתדר, ולא יודעים איך, אז התחילו לשאול, והתחילו לראות שכלכלה הקודמת כבר לא עובדת, לא פועלת, שמחזיקים אותה בצורה מלאכותית, שמשחקים איתם כמו עם הבובות, וזהו. הכלכלה היא הפכה להיות ממצב שצריך לסדר יחס הנכון, ישר, בין בני אדם, שלפי הכוח, לפי ההשקעה, כך אנשים מתייחסים לזה, בצורה אגואיסטית ישירה, היא הפכה להיות לאיזה שיטה שקרית לגמרי, שמשחקים בכל מיני אחוזים ובכל מיני שיטות, כדי לרמות זה את זה לגמרי. זאת אומרת, היא כבר לא כלכלה שהיא הייתה מחברת בין בני אדם. אני לך ואתה לי והוא ככה והוא ככה. זה כבר יצא מזמן אז מה אתם רוצים? שזה יישאר? זה לא יישאר.
אבל כדי שזה לא יישאר, אתה מדבר פה כן על סוג של תודעה מעמדית, כלומר שדור שלם יבין, או מהמכות או מצורה אחרת,
כן.
ואני לצערי הרב מציג אנטיתזה, הם לא, לא מלוכדים. הדור המילניום שיש להם הורים עשירים, ימשיכו לקבל בירושה, ויסתדרו עוד דור או שניים שלושה קדימה, ולא אכפת להם מהשאר. כלומר, הם קיבלו גם בירושה את האי אכפתיות אחד כלפי השני. אין פה תודעה מעמדית משותפת. כל אחד לעצמו, זה המנטליות. איך יוצאים מהפלונטר הזה כדי שיקרה השינוי שאתה מדבר עליו?
חינוך. חינוך. מה שאנחנו רוצים להביא. ואני חושב שאתם תבינו שכבר כלכלה לא עובדת, ופסיכולוגים, סוציולוגים, וגם כן פוליטיקאים, שאתם תראו שכבר לא עובד שום דבר, אתם תצטרכו יועצים מאנשי הקבלה. ואז זה יתקיים. אני לא רואה, חוץ מהמשבר, שיבוא באמת בצורה רצינית, ושכולם ירימו ידיים, אני לא רואה שום דבר. כי באמת, על מלחמת העולם, זה כבר יכול להיות, אבל לא נראה לי שהיום מישהו בכל זאת חושב שזה פתרון.
לפעמים נראה שעד שדור שלם לא יהיה ממש מובטל, לא יהיה, כאילו ממשיכים להסיק את עצמם, לקבור את עצמם בכל מיני דברים.
זה, בצורה אחרת, לא יוכלו אתם לעזוב את הכלכלה. רק בתנאי שלא יהיה לכם במה לנהל. המושכות כבר לא יהיו בידיים שלכם.
ואתה רואה את זה קורה בטווחה? כי באמת יש מגמות, כאילו, השטח מבעבע, אבל זה תמיד ככה.
אבל אתם רואים שהכלכלנים בעצמם בורחים מהפתרון.
כי אין להם מושג, כאילו, בכלל בכיוון אחר.
נו. למה אי אפשר לכתוב בכל מיני, באינטרנט בכל מיני מקומות, איפה שכלכלנים קוראים, יש בכל זאת איזשהו מאמרים בקשר לזה. בכל זאת שייך לכלכלה התעתית. כן. אפילו שפנטזיות, אבל גם להם יש מקום לכאלה מאמרים.
טוב, זה כבר, כל הפרופסורים האלה, הם קוראים כתבי, כל העולם סביב הפרסומים של עצמם, יש להם את הכתבי עד שלהם. אפשר לפרסם שם, זה תהליך של, הוא ארוך, צריך לעשות מחקר, צריך לעבור שיפוטים, זה מאמר, לא, באינטרנט אף אחד לא יקרא מה שנכתוב בפייסבוק או באיזה בלוג. אם רוצים באמת להיכנס, צריך איזה מאמר אקדמי, אבל זה כבר, זה עניין של כמה, נגיד על זה, 4 שנים יכול לקחת ומפרסם איזה מאמר אקדמי, עד שאתה עושה מחקר, ועד שהוא מקבל, והוא צריכים לאשר לך אותו, ותיקונים, זה הבמה, זה, אם מדברים על האנשי, זה הבמה שלהם, זה הם קוראים. דבר כזה, זה לא מאמר בשבוע, זה מחקר.
טוב, נקווה ש... מה שלא עושה השכל, או שעושה הזמן.
טוב, אנחנו נמשיך לנסות. אז תודה רבה לכם.
הפתרון לפנינו.
אז תודה צופים יקרים שהייתם איתנו בתוכנית נוספת. תודה רבה לך, הרב לייטמן. תודה רונן, ותהיו איתנו גם בתוכניות הבאות. להתראות.